טוב, שלום, ערב טוב. אנחנו נפתח רק בהשלמת חוליה אחרונה בסוגיה שלמדנו בשבועיים האחרונים על בירור מי מבני הזוג אחראי במצב של חוסר יכולת להוליד, ואז נקדיש את רוב הלימוד היום למשנה לגבי חיוב נשים בפריה וריבייה. אז הגמרא אומרת סמכי עמוד ב' למעלה, ממש בראש העמוד, הוא אמרת אפלת בגו 10, והיא אמרה להפליט. יש כאן מצב חדש שהגמרא מעלה, לא זוג שלא הצליח להרות, אלא שהיה הריון וטענה על הפלות. כן, אומר רש"י, כשאנו באים לקופו להוציא, הוא אומר, הפילה בתוך 10 ועדיין אין זמן להוציא. דתנן מונה משעה שהפילה. אפשר לשמוע פה צליל אולי שהוא לא כל כך רוצה להתגרש. הדבר הזה עמד פה ברקע מאז שהתחלנו ללמוד את המשנה הזאת, והיא מתעקשת שהיא לא הפילה. אמר רבי עמי, אף בזוי נאמנת, כלומר כמו שראינו בחוליה הקודמת בגמרא לפני שבוע, שאם יש ביניהם ויכוח האם הוא יורק כחץ או לא, דיינו, האם הוא עם תפקוד מיני נאות או שהוא איננו, אז שהיא נאמנת. אז רבי עמי אומר, אף בזו היא נאמנת. היא נאמנת שלא הייתה הפלה, אבל נראה את הנימוק, הנימוק הוא אחר. במקרה הקודם היה, כי היא בקיאה והוא לא בקיא. כאן הנימוק הוא אחר. די מיתה, די פילה, נפשה, בעקרת, לה מחזקה. כלומר, אם הם עומדים להתגרש, אז למה היא רוצה להיכנס בפעם השנייה? האם עדיף לה להיות אחת שהצליחה להרות ונמתה הפלה, או שהיא עקרה? היות זה לרעתה הטענה שלה, לכן היא נאמנת, בעצם לכן מה היא בעצם יכולה לתבוע? שהתגרשו. היא פילה וחזרה והיא פילה וחזרה והיא פילה. כמה פעמים יש פה? היא פילה, חזרה והיא פילה וחזרה והיא פילה. שלוש. אז זה רשב"ג, מה אתם אומרים? אתם כבר מכירים פה את הזיגזג בסוגיה, נכון? אז תוספות אומרים שכן. התוספות בראש העמוד, הדיבור מתחיל בעמוד הקודם, אבל תוספות בראש העמוד רוצים להוכיח מכאן שהגמרא אוחזת בשיטת רשב"ג. אוקיי? זה תוכלו לראות בעמוד הקודם, בשורה האחרונה בתוספות, רבי שמואל ברבי חיים פרש, דאח האיירק ששעתיים השלישי 10 שנים הוא כרשב"ג, כל היחידה הזאת לטענתו היא רשב"ג, דאמר בתלת זימנה הווה חזקה, דמסקנה דשמטין כבתי, הוא אומר הנה החוליה האחרונה בגמרא היא כמו רשב"ג, כי דקאמר הוא אומר הפילה תרי והיא אמרת לטה, אז הנה הוא טוען שכל החוליה שלנו היא כרשב"ג. הריטב"א, וכבר לפניו הרמב"ן, רק שהריטב"א מסביר את זה בצורה יותר בהירה, אומרים שבהפלות גם רבי מודה שצריך 3. ושוב פעם חזרנו לאותה עמדה שגם רבי לדעת הריטב"א, ראינו את זה פעם קודמת, יודע שיש הבדל בין פעמיים ו3. כלומר בשונה מהרמב"ן שסבר שרבי תמיד אומר פעמיים, אנחנו חוששים ל3. ראינו עמדה אצל כמה ראשונים, תוספות, בעל המאור וגם הריטב"א, שב2 רבי חושש, ב3 רק הוא קובע באופן ודאי. אז אומר הריטב"א שביחס להפלות גם רבי מודה. כן, מה בדיוק הסיפור? כן, הוא אמר הפילה תרי, הוא טוען שהוא רק 2 הפלות, ולכן עוד פעם הוא לא רוצה להתגרש, והיא אמרה פלט. אז מה עושים במקרה הזה? כאן כבר בניגוד למקרה הקודם, היא לא טוענת שהיא עקרה, היא רק טוענת שהיא מפילה יותר. קודם הנימוק היה, כי מה, היא משוגעת להגיד שהיא עקרה, מי ירצה להתחתן איתה? אז לכן מאמינים לה, כי טוענת טענה שאם היא לא הייתה נכונה, היא לא הייתה טוענת אותה. אבל כאן כבר הפער הזה נמחק, כי זה, אם היא מפילה 2 או 3. גם כאן אמר רבי יצחק ואלעזר, עובדה אבא במדרשה, ואמרו, היא מהמנה דמעית הדלה אפלה נפשה בנפלי למחזקה. לנו לא היה כדאי לה בכל מקרה גם להגיד שהיא מוחזקת להיות מפילה, גם זה מוריד את ערך שלה בשוק השידוחים. כן, ולכן אומר רש"י, וכופין אותו, ולא שהיא תובעת גירושין, אלא שעלינו לקופו לקיים פריה ורבייה. למה אתה עושה כזה פרצוף? תסביר לי. אה? בבקשה, אל תהיה.
רגשות חמים בין בני זוג. ובכל זאת אנחנו מכריחים אותו להוציא אותה בגלל שהוא צריך לקיים את המצווה שזה המשנה הבאה, נכון?
מה זה? כן, זה הצמיע אותך. בכל מקרה אני אקריא לכם פה את דברי הרמב"ן. כן, אומר הרמב"ן, יש מפרשים כגון שצבאו בית דין לגרש מפני שראו ששעה עם העשר שנים, וכן הוא אומר הפיל הטרי, כגון שהוחזק כל בבית דין שהפילה שלוש ובאו לקופו להוציא והיא אינה תובעת גירושין. זה מה שגם משמע בדברי רש"י, ולא שהיא תובעת גירושין. אומר הרמב"ן, במקרה הזה אמרו נאמנת, אבל תובעת היא גירושין מעצמה אינה נאמנת. למה? שם העניין נתנה באחר. וזה מחזיר לדברים שלמדנו בשבוע הקודם, המפגש בין הסוגיה שלנו לבין הגמרא בנדרים, בסוף נדרים. האם כל פעם שהיא תובעת גירושין, האם אנחנו מחזיקים שהטענה צודקת? ראינו שיש לא מעט ראשונים שאומרים, תלוי אם זה בתוך העשר שנים או לא. הריף שראינו, הריף אומר, אם זה בתוך עשר שנים, היא לא יכולה לתבוע. ומדובר שאחרי עשר שנים ובית דין מכריחים. אז גם פה בא הרמב"ן ואומר, וככה גם מדויק בדברי רש"י, ורש"י זה על נמי כתב, אני ממשיך לקרוא מהרמב"ן, היא מהמנה וכופין אותו, ולא שהיא תובעת גירושין, אלא שעלינו לקופו לקיים פריה וריביה. ועל זה כותב הרמב"ן, ולא ידעתי מדבריו ז"ל, אם רצה לומר בתובעת גירושין אינה נאמנת, שזה הדעה הקודמת שהוא הביא, או שלא רצה לדחקה בבא מחמת טענה, כמו מסיבות פרשניות הוא אמר כך, לא שהדין יהיה אחר. למה? שאם באנו לחוש, אפילו כשבית דין באים לקוף אותו לגרש, והוא אומר הפילה בגו עשר, והיא רואה שמאמינים אותו, יש לחוש שם העניין נתנה באחר, ומפני כך אומרת לא הפילי. אלא טעם עד אמנותה, כנפורש בגמרא, אם היא תדע פילה נפשה בהכרתה למחזקינה. ידע רמב"ן לא בטוח בדבר הזה, ואז הוא אומר לקראת הסוף, וזה לסיים את היחידה הזו, ועד אמרין הפילה וחזרה והפילה, ראינו לרבנו לראשונים שכתבו בפסוקות שהם, הם זה נלמד שאף רבי מודה בה, והטעם לפי שהיא יושבת תחת בעלה, ואין מחזיקין אותה להוציאה בתרי זימני, כיוון שהיא נישאת בהתר, והנה מלרבי בשתיים הוחזקה, מי הלכולה אז לילן בה, כיוון שהיא נישאת בהתר. אוקיי, ואומר הרמב"ן בסוף הפרק איך הוא גומר אותו במילים ושלום. וזה מעביר אותנו למשנה הבאה, המשנה שחותמת הפרק. גם בשבילנו זה חותם את העיון בפרק הזה, בשבוע הבא בלי נדר נעבור למשהו חדש, נעבור קצת לסוגיות בקידושין של גיל הנישואים. זה עדיין מתוך אבן העזר סימן א', אבל זה לא יהיה גם לנושא אחר, אבל כן נשנה קצת טון. כן, אומרת המשנה, האיש מצווה על פריה וריביה, אבל לא האישה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, על שניהם הוא אומר, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים פרו ורבו. מה אתם אומרים על המחלוקת הזאת?
מהפסוק זה השניהם.
אז אומר, ויגי, רבי יוחנן בן ברוקה לכאורה צודק. אני אגיד, אתה אומר מהפסוק, אני אגיד בצורה קצת שונה, אבל אותה טענה. זאת מצווה שאי אפשר לקיים אותה לבד. ולכאורה לצוות על אחד לקיים אותה, שבמיוחד מי שנושא בעיקר הנטל של המצווה הזאת, שזה ההיריון והלידות והנקות וכו', זו האישה, זה נראה קצת מפתיע. כלומר, גם לא נכנס לשון הפסוקים. כמו למה הפסוקים דיברו בלשון רבים? מהסיבה הפשוטה, כי צריך לדבר לשניהם, הדברים פשוטים, נכון? וגם כאמור, כי באמת אי אפשר לקיים את זה לבד, ולכן השיטה שדורשת כמובן יותר הסבר היא שיטת חכמים. כן, וכמובן שברגע צריך לקחת בחשבון, שאומנם יש מצוות שנשים לא מצוות בהן, אבל לכאורה מצוות פריה וריביה היא לא נופלת בתוך הגדר של אותן מצוות. לא מדובר פה במצוות עשה שהזמן גרמה. לכאורה שיטת רבי יוחנן בן ברוקה יש בה צד שנראה פשוט יותר, שונה פסוקים, ביולוגיה, החיים ככה, ולכן נעמול על שיטת חכמים. לפני שניכנס להסברים בגמרא, אני מציע רק שנקבל קצת תמונה יותר רחבה מה מופיע בספרות התנאים בנושא הזה, שנעיין בתוספת המקבילה. היא גם תיתן קצת פרופורציות לשאלה של מה המשמעות שאתה מצווה מול זה שאתה לא מצווה. כלומר, יש פה מישהו שכבר מתחיל על רקע גם כל מה שהיה בשבוע שעבר במדינת ישראל, עם מעמד הנשים בבית כנסת, סליחה, בכותל, כן? שרק ידע, להיות מצווה זה גם קובל אותך. בוא, אנחנו מיד, לפעמים זה... צריך לדעת שהתמונה מורכבת, וזה רואים מאוד יפה בתוספתא. כן, הבאתי כאן בדף ששלחתי היום, מקווה שהספקתם, מי שהספיק להדפיס, אם לא תקשיבו, שמתי בטור אחד מול השני את ידי הנוסח של התוספתא, כי יש ביניהם הבדלים שיטתיים. כן, התוספתא המקבילה, כבר למדנו אותה, וניקה אותה, קודם כל מהטור הימני, לא יבטל אדם בפריה וריביה, אלא אם כן יש לו בנים, והנה, נעשה חזרה, בני בנים הרי הם כבנים, כלומר, אם מתו הבנים ויש בני בנים, אז הוא קיים, מת אחד מהם שנעשה אחד מהם סריס, כן, פה חסר קצת בווינה, ובצד שני באירפורט כתוב, אינו רשאי לבטל, עולים אחרות, מי שחייב, וגם אם הוא כבר עשה, והתאמת וגידל ילדים, עדיין מה יהיה דינו? אומרים לו עוד. זה צד אחד של המטבע. אתה חושב שעשית כבר? לא, עוד. הלאה. אין רשאי לשב בלא אישה, וכאן יש הבדלים שיטתיים בין כתבי היד, מה קורה עם האישה. אין רשאי לשב בלא אישה, כלומר מצוות פריה ורביה, מה דורשת מהאדם? להתחתן? אתה חייב, אתה לא יכול להגיד זה, לא רוצה. אתה חייב. ואישה אינה רשאה לשב שלא באיש, זה הדדי. לעומת זאת, בכתב יד אירפורט כתוב, האישה רשאה לשב בלא באיש. ומי שלא מצווה, אז הבחירה בידו. לא לכל אחד מתאים תמיד להתחתן. הלאה, פה יש קצת הבדל בין כתבי היד, גם בסדר היחידות.
יש משמעות לזה שזה לא רשאי? יש משמעות לזה שזה לא רשאי ולא חייל, כאילו הביטוי
ה... אני לא יודע, שאלה טובה. שאלה טובה. בכל מקרה, בואו נראה את היחידה הבאה. האיש אין רשאי לשתות עיקרים שלא יוליד. הוא רוצה מכל מיני סיבות להכר את עצמו, אסור לו. יש מצווה, הוא מצווה. האישה... אומר בכתב יד וינה, אין רשאה לשתות עיקרין שלא תלד. גם היא אסור לה. חייבת להיות במצב של פוריות. לעומת זאת, תראו מה כתוב בכתב יד אירפורט. זה יחידה אחת למטה, כי היה פה הצרכה. האיש אינו רשאה לשתות כוס עיקרין שלא יוריד, והאישה רשאה לשתות כוס עיקרין שלא תוליד. יכולה לבחור. הלאה. האיש אין רשאי לישא עקרה זקנה, אילון נקטנה ושאין רויה ללד, וכנגד זה כתב יד וינה אומר, האישה אינה רשאה להינשא אפילו לסריס, כלומר, היא גם היא מוגבלת, לא יכולה להתחתן עם מישהו שלא יכול להוליד, לעומת זאת, לפי כתב יד אירפורט, האישה רשאה שתינשא אפילו לסריס. עכשיו כאן, כשמעיינים בתוספתא הזאת, ושואלים מה עומד מאחורי החילופים האלו, אז אני אעיר שתי הערות. ראשית, אפשר ליברמן בתוספתא כפשוטה, יש לו פה דיון נרחב, שם הוא נוטה לחשוב שנוסף כתב יד וינה הוא בשיטת רבי יוחנן בן ברוקה. כלומר, אם אני שואל את עצמי, מה הרקע להשוואה המוחלטת הזאת בין האיש והאישה, שהמכנה המשותף בכל החילופים שראינו זה שהם מחויבים להתחתן עם אין ילדים, מותר להתחתן רק עם בני זוג שיכולים להוליד, אסור לפגוע בכושר הפריון, בכושר ההולדה, הרקע הוא שהן הוא והן היא הם כשיטת רבי יוחנן בן ברוקה חייבים בפריה ורביה. לעומת זאת, לשיטת כתב יד אירפורט נשאל, למה יש בזה הבדל בין האיש לבין האישה? למה היא רשאה להתחתן עם סריס? למה היא רשאה לשתות כוס עקרין? למה היא יכולה לא להתחתן אם היא לא רוצה? התשובה היא שזה כשיטת רבי יוחנן, כשיטת חכמים, ממילא הבחירה בידה. אני רק מצביע, נדבר על זה יותר בהרחבה בהמשך, שלהיות לא מצווה נותן לך בחירה, נותן לך מרחב בחירה. אם נשמע לנו להיות לא מצווה, כאילו וואו, כאילו לא מצווים אותי, תלמי ממני. לפעמים זה גם הפוך, לצוות אותך זה לדרוש ממך. וזה ודאי תמונה שעולה מכאן. הערה שנייה זה שפשר ליברמן, אני לא כך השתכנעתי שהוא צודק, אבל פשר ליברמן מפנה לפסקי הרמב״ם, שלדעתו זה בנוי על נוסח שלו בתוספתא, שלא נמצא לפנינו באף אחד מכתבי היד, והוא גם נותן תמונה אחרת של הסיפור. מצד אחד הרמב״ם פוסק שאישה יכולה להתחתן עם סריס, כותב את זה במפורש בריכות איסורי ביאה, אתם יכולים לראות את זה המקור הרמב״ם השני, אין האיש רשאי בלא אישה, ולא אישה עקרה או זקנה שאינה ראויה ללד, הוא רשות לאישה שלא תינשא לעולם או תינשא לסריס. אז הרמב״ם כאן ודאי דומה לכתב יד ארפורט. מצד שני, בלכות אישות הרמב״ם כותב, וכן מצוות חכמים שלא יישב אדם בלא אישה שלא יבוא לידי ערור, ולא תישב אישה בלא איש שלא תחשד. אז בצלע הראשונה שאישה אינה רשאה לשב בלא איש, הוא פוסק שגם לאישה אסור שלא להתחתן. וגם ההסבר של הרמב״ם ברור, זה לא בגלל מצוות פריה ורביה, אלא שלא תחשד. אחד מהאחרונים גם דייק שהוא עצמו חושב אחרת בטבע האנושי, אבל הרמב״ם כותב שאיש בלא אישה הוא בא לידי הרהור, ואישה לעומת זאת היא נחשד. הוא חושב שהרמב״ם חשב שאישה יצר המיני שלה פחות ואין לה הרהור, היא יכולה לחיות גם בלי זוגיות מהצד של היצר המיני. הוא עצמו, אותו אחרון חולק, אותו אחרון, אולי נקרא את זה בהמשך, הרדך, רב דוד הכהן, אחד מהאחרונים במאה ה-18, יש לו תשובה מאוד ארוכה. במקרה מעניין, איש אחד הלך למות והוא השביע את אשתו שלא תתחתן אחרי מותו, לא רוצה, המחשבה הזאת שתתחתן הרגה אותו, והיא נשבעה לו, ועוברים כמה זמן, והיא אומרת, די, אני לא יכול לסבול את האלמנות, אני רוצה שתתירו לי את השבועה. והיא באה לפני הרדך, ואחד מהדברים שהוא טוען באותה תשובה זה שזה נשבע לבטל את המצווה, כי גם אישה צריכה להתחתן, והוא בונה שם תיאוריה שלמה שלמרות שפוסקים כחכמים נגד רבי יוחנן מברוקה, עדיין זה מצווה לאישה להתחתן. והוא בתוך זה טוען בין היתר שיש הרהור, ככה הוא טוען, אבל הוא מציין שהרמב״ם נגדו. אבל ברור שברמב״ם הרקע הוא לא בגלל רבי יוחנן מברוקה, וכאן גם יש פתרון לכאורה לסתירה ברמב״ם. בלכות אישות הוא כותב לא תשב אישה ולא איש, בלכות איסורי בימה הוא כותב הוא רשות לאישה לא תנסה לעולם. זו סתירה מפורשת, אבל התשובה היא ברורה. ומי שרגיל בחשיבה בריסקאית בכלל לא נבהל. מצד פריה ורביה, אז מה הדין? רשות לה לא להינסה. הוא מדבר בהלכות איסורי בריה מצד הדין של מצוות פריה ורביה. מה הראיה? שזה הזווית של המבט שם. הראיה היא שהוא מביא שם גם סריס. הוא מדבר שם מהזווית שהיא לא חייבת להתחתן בשביל לקיים פריה ורביה. מהעבר השני, בהלכות אישות, הוא מדבר מדין אחר, ממבט אחר. הוא נכון, אין פריה ורביה, אין, זה לא רעיון טוב שהיא לא מתחתנת בגלל ההשלכות. הרמב"ם מדבר על ההשלכות החברתיות, כן, הרד"ח חשב על ההשלכות אחרות. אבל בכל מקרה, רק אסיים, אפשר ליברמן חושב, כך הוא מציע, שאולי הרמב״ם גרס בתוספתא האישה אינה רשאה לשב בלא איש, ושם הוא גרס ככתב יד וינה, ואילו בהמשך עם כוס של הקרין ועם סריס הוא גרס רשאה. הוא חושב שזו הייתה הגרסה בתוספתא, שמישהו ראה את זה והרגיש שצריך להשוות את הכל ולהגיע, ואז הייתה פה הגעה לאחד משני כיוונים. ככה הוא חושב, אין לזה הוכחה טקסטואלית ברורה. אני גם לא יודע אסמך רמב״ם איך אפשר להכריע מבחינה פילולוגית שזה נוסח התוספתא. מסכים? זה קצת נראה לי תמוע, אבל בכל מקרה הוא רוצה להציע שלה, אני אומר את זה אחרת, לא שזה נוסח התוספתא המקורי, אפשר שגם נוסח כזה היה בתוספתא, גם זה יכול להיות, אם התוספתא הייתה המקור של הרמב״ם, שגם זה לא, הוא לא, הוא לא מחויב. כן, עזרא, רצית להעיר.
זה מדויק גם ברמב״ם, לשון מצוות החכמים, שבדרך כלל מורה על לא
עיקר הדין, נכון. אז אתה אומר, הלכות איסורי ביה זה עיקר הדין, והלכות אישות זה מצוות חכמים. בכל מקרה, אני רק מסיים שבמשנה יש מחלוקת בין חכמים ורבי יוחנן בן ברוקה. בתוספתא, אם התוספתא אוחזת בשיטת רבי יוחנן בן ברוקה וחכמים, תלוי בעצם בידי הנוסח שלה. יש ענף אחד, לא ציינתי פה, פשוט אין מקום בטבלות, אגב יש קטע גניזה של התוספתא הזאת, שהיא כמו כתב יד וינה. כלומר, יש שני ידי נוסח שהם כשיטת רבי יוחנן בן ברוקה, וכתב יד ארפורט לעומת זאת כשיטת חכמים. אני אומר גם הפרופורציות או הפרספקטיבה שמקבלים פה זה שמי שמצווה יותר כבול, מי שמצווה הידיים שלו קשורות. בוא נראה במה הוא קשור, כן? הוא קשור וקודם כל בחובה לחזור ולהתחתן אם הילדים מתו. שנית, הוא מוגבל ביכולת שלו לשלוט בילודה, אין לו בחירה, הוא מוגבל ביכולת שלו לבחור בני זוג, לא יכול להתחתן עם כל מה שהוא רוצה. לעומת זאת, מי שאיננו מצווה פחות מוגבל, יש לו יותר מרחב, יותר בחירה. וזה נוסיף גם את הדין שלמדנו בשלושת השבועות האחרונים, נישואים 10 שנים ולא יולדים ילדים. אז אם אתה חייב בפריה ורבייה, אז מה אתה חייב לעשות? להיפרד לשלום, כן, סליחה, להיפרד בצער. אם אתה לא חייב בפריה ורבייה, אז אתה לא חייב. כמו עוד פעם, להיות מצווה הוא מטיל מגבלות בתחום האישותי. כן, מישהו פה רוצה להעיר? אז בואו נתחיל לראות ברשותכם את הסברי הגמרא. כי אומרת, מנה אני מילי. אמר רבי אלה משום רבי אלעזר ברבי שמעון, אמר קרא ומילאו את הארץ וכבשוה. איש דרכו לכבוש ואין אישה דרכה לכבוש. איך אתם מבינים את הנימוק הזה? מה זה איש דרכו לכבוש? לכבוש את מה?
הארץ.
אז מי אמר פה הארץ? עזרא, כן.
פשט הפסוק
הוא פרו ורבו מלאו את הארץ וכבשוה, הולך ההי, הולך על הארץ. מה הקשר לדעתך בין כיבוש הארץ לבין פורבו?
דרך לאכלס, זה דרך לכיבוש את האישה.
שמה בעצם תפיסת העולם, אם כך שיש כאן, על הקשר בין לכבוש את הארץ לבין פורבו? מה בעצם תפיסת העולם שיש כאן? תפיסת העולם היא שאם דיברנו פה קצת על המגמות של מצוות פריה ורבייה, כבר מה עומד מאחוריה, אני חושב שאצל רובנו מה שעומד מאחוריה, תתקנו אותי אם אני טועה, זה הכמיהה האנושית הפשוטה להמשכיות. כביכול לא צריך להסביר למה בן אדם רוצה ילדים, ואנחנו בטח לא מדברים במונחים לאומיים או קוסמיים, אנחנו פשוט, בן אדם רוצה ילדים, זה לא עוזר. הרי בינינו זה לא דבר הכי רציונלי. אני לא רוצה ילדים, כן? זה דבר הכי פשוט, הכמיהה הכי פשוטה, כן? כאן הטון הוא אחר. הטון הוא שיש חובה לכבוש את הארץ. היום בעידן פיצוץ האוכלוסין אולי פחות מבינים את זה, אבל בעבר, כשהיו חלקים גדולים בעולם ששוממים, בין היתר חלק מלכבוש את הארץ זה למלא אותה באוכלוסייה, זה ליישב אותה. כלומר, גם מדינת ישראל, הנגב עדיין קצת ריק, כן? כלומר, ופרו ורבו נתפס כהולך יחד עם כבשוה. כלומר, הוא לא מדבר במונחים אינדיבידואליים, פרטיים. אדם רוצה המשכיות, אדם רוצה ילדים, אדם רוצה אהבה, כן? אלא הוא מדבר במונחים של תפקיד קוסמי, של כיבוש הארץ. ונוסיף לזה, שאמנם הפסוק הזה הוא מבראשית א', אבל אם נוסיף את בראשית ב', מה תפקיד האישה אם כך? כמו למה היא לא מצווה בזה? כמו שהיא לא מצווה לכבוש ארצות, כמו במבנה החברתי שגם בתורה וגם בעולם של חז"ל, האישה יותר בבית. אז אם אלא בעצם מה התפקיד שלה? התפקיד שלה הוא לעזר כנגדו, בפרשנות הפשוטה, לעזור לו. אבל היא לא מצווה. כשמסתכלים על פריה וריה, לא מזווית של ה... כמיהה האנושית הפשוטה, אני אגיד גם כמיהה הנשית הפשוטה, כן? אלא מהזווית של כיבוש, אז מהזווית הזאת המצווה מקבלת צבע אחר. היא צריכה לעזור לו לקיים את מצוותו, לכבוש את הארץ. והגמרא לא מוותרת, היא אף פעם לא מוותרת מהר. כן? גם כיבשוה הוא בלשון רבים. שואלת הגמרא, עד רבה וכיבשוה תרתי משמע. כמו ודאי לכאורה צודק מי? רבי יוחנן בן ברוקה. אמר רב נחמן בר יצחק, זה כתוב בלשון חסר, כן, וחבשה כתיב, וזה הולך רק על, אם ככה, על האיש, כן? הנימוק הזה מופיע גם בירושלמי. סליחה?
תרתי משמע זה לא משמעות רגיל של תרתי משמע.
נכון, תרתי משמע בדרך כלל זה שתי משמעויות. פה תרתי משמע בכוונה זה שניים. נכון. הנימוק הזה מופיע גם בירושלמי. מי שרוצה לראות, בשורה 11, הבלזור בשם רבי יוסי בר זמרה, תמה דהן תניה, פרו ורבו מלאו את הארץ וכיבשו, וכבשה כתיב, מי דרכו לכבוש, האיש לא האישה. כן, זה הנימוק שמופיע. יש שרצו להציע המרשה פה על אתר שאולי אין הכוונה שהאיש כובש את הארץ, אלא שהאיש כובש את את האישה. כן? ככה מציע המרשה. מי שרוצה לעיין יכול, שורה 24. כן, המרשה שואל, ולמה לא יהיה כינוי של הוא כבשה שב על הנקבה, כדרך שאמר והוא עם שולבך. ככה הוא שואל, והאמת שמדרשים ארץ ישראלים יש דרשה כזאת באמת. זה היום ראש חודש אדר, אז מותר לספר גם קצת דברים של אדר, בסדר? מות זה אדר א', זה רק למד שבט, אבל בסדר. אבל אם אתם מכירים את הפשקווילים של מושה קפל, שמעתם על הפשקווילים האלה? פשקווילים משנות ה-80. הנה, איפה הגיס שלו? הנה, בסדר, רוצה לספר על הפשקווילים שלו? אז זה מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו. כלומר, אני אסביר רק משהו על פשקוויל. פשקוויל הוא מוצלח אם הוא יכול להיות גם אמיתי. כלומר, אם הוא לא יכול להיות אמיתי, אז זה סתם, מבינים שזה... אבל הם הוציאו כמה פשקווילים, הוא ורב דני גוטנמאך, אני לא רוצה לקפח אף אחד, אבל מה שנקרא בייס ועד החכמים דה קווינס, זה היה שמם. ופשקוויל הראשון אני חושב היה שיש שלטים במאה שערים שכתוב שנשים לא ילכו ברחובות בלבוש צנוע. אז הם כתבו בפשקוויל שמשמע מפה שנשים הולכות ברחוב רק שילכו בצורה צנועה. אבל הרי הרמב"ם כותב שאישה לא תצא מהבית יותר מפעם או פעמיים בחודש. אז הם מכריזים איסור חמור על נשים בכלל ללכת ברחוב. זה היה שנה אחת. שנה אחרת הם אסרו ללמוד תנ"ך, כי מהתנ"ך אפשר ללמוד שארץ ישראל צריך לכבוש אותה וכו'. ושנה אחת הם אסרו להשתמש בכסף. ואז מישהו בארץ כל כך כתב מאמר, חרדים משתגעים. הם כתבו פשקווילים, הם תלו את זה בכל מאה שערים שהחרדים משתגעים. אז הם התקשרו אליו, אמרו לו, זה אנחנו, מה? אז הוא לא האמין להם עד שהם לא הראו לו שהיה כתוב שם בפשקוויל, ואם נשאל אם אסור להשתמש בכסף, איך נעשה עסקים, זה היה כתוב בפשקוויל, בצוות שכיבמרה נעשה עסקים. אז אמרו לו באמת, ואז הוא השתכנע העיתון, ואז הוא כתב מאמר בעיתון עליהם. אוקיי, בכל מקרה, הפשקוויל הזה היה עיתונאי שחשב שהוא אמיתי, כי אתם רואים מה כתוב על הקירות ברמת, בקסבה, ברמת בית שמש, כן? אבל צריך לדעת שהדברים האלה הם דברים שפעם גם היו בחברות ממש, זה לא דברים שלא היו, כן? או בהקשר שלנו, יש מקבילה לירושלמי בבראשית רבה. בבראשית רבה, המקבילה קצת מקוטעת, זאת האמת. זה לא מדרש שהוא קל לקריאה. שם לא מופיע, כתוב רק רב לוזור ושם רב יוסי, זה שורה 33. וכבשו וכבשה כתיב, והאיש מצווה הפריה ורביה ולא האישה. רב יוחנן בן ברוקה אומר, אחד האיש ואחד האישה על שניהם, הוא אומר, ויברך אותם, וכבשה כתיב, והאיש כובש את אשתו שלא תצא לשוק. שכל אישה יוצאת לשוק, סופה להיכשל. מנהל המדינה, דכתיב, ותצא דינה וכו'. ודברים מופיעים בצורה יותר רחבה במדרש תנחומה, שהוא מדרש הרבה יותר מאוחר. בראשית רבה הוא מהמדרשים הקדומים. מי שירצה לראות יוכל לראות את זה בשורה 50, אבל זה אותו דבר. שם זה מופיע יותר בהרחבה. בוישלח על פרשת בתצא דינה, שהיה צריך לא לתת למי שחושב שזה מטורף, פשוט נעשה השוואה, גם בנים גם בנות היום בקניונים, בכל מיני מקומות שמסתובבים, זה לא פשוט. אני לא אומר שאפשר לכלול אותם בבית, אבל זה בטח, יש שם דברים לא פשוטים, כולל בקניון הכי גדול בעולם, שקוראים לו הסלולר, האינטרנט. מי שגולש לו שם בלי שהוא יודע איפה הוא נכנס, הוא משוטט, הוא צריך לכבוש אותם קצת, לשים איזה גבול.
רב קשים כאן, המדינה, זה קלאסיק blame the victim.
זה נכון. זה נכון, בכל מקרה, מה שכאן נאמר בצורה ברורה זה שיש פה לכבוש את האישה, אבל במובן שלא לתת לה לצאת מהבית, ושימו לב, זה נאמר בראשית רבה, מי אמר את זה? רבי יוחנן בן ברוקה, בראשית רבה נראה שרבי יוחנן בן ברוקה מודל הדרשה של וכבשו הכבשה כתיב, אבל במקום לומר שזה נופל על מצוות פריה ורביה, הוא אומר, כן, האיש צריך לשים גבולות לאשתו. אנחנו חיים במבנה חברתי אחר. אל תלכו הביתה ותגידו, הרב אמר בשיעור, נכלו את האנשים. תגידו להם שהוא אמר גם את הבנים, כלומר, נשים גבולות, כלומר, לא לכבוש במובן של לחסום, אלא ללמד איך להתמודד, ללמד איך לצאת, ולא להיות תמימים, לא לחשוב שאפשר ללכת לכל מקום. אבל מה שכנראה חשב המהרש"א, והוא העלה את זה, יש כאן אולי מקרה מבחן לתפיסה הזאת, ופה זה אולי קצת לוקח אותנו, אם התחלנו לשאול, מה יכול לעמוד מאחורי תפיסה שאישה תהיה פטורה מפריה ורבייה, אפשר לקיים את זה לבד. אז תפיסה אחת ראינו שפריה ורבייה לא באה מהמקום שחשבנו, שיש לי כמיהה לילדים, זה לא בא משם. וזה בא ממקום אחר, האחריות כלפי בניין העולם, משם זה בא, כן? כאן המהרש"א כנראה חשב על משהו שונה לחלוטין. אולי הוא רומז להבדל שבין המיניות של האיש והמיניות של האישה. זה מה שנראה בדברי המהרש"א. הוא כנראה רומז, הוא לא אומר את זה במפורש, אבל הוא גם חודש אדר, מתקרבים. דברי הגמרא על אסתר קרקע עולם הייתה, זה שהאיש, המיניות שלו היא אקטיבית, לעומת האישה שהיא קולטת את הזרע והיא נחשבת יותר פסיבית, וכנראה שהתפיסה הזאת סברה שההבדל בתפקוד המיני בא לידי ביטוי בשאלה אם מצווים או לא. שנציין בזה שתי הערות. ראשית, זה אולי תלוי בדיון מאוד גדול שיש באחרונים, האמת סביב דיוקים בראשונים, מה עם עבד כנעני? אם עבד כנעני חייב במצוות פריה ורבייה, הרי עבד מושווה לאישה. אז אם אישה פטורה, גם עבד יהיה פטור. ויש איזה מי שרוצה לראות, לא נראה את הכל, אבל בואו נראה חלקים. במנחת חינוך, זה נמצא בשורה 113 ואילך. בואו רק נראה, תקרא את דברים ככה על קצה המזלג. אומר המנחת חינוך, ועבד כנעני מצווה אינו מבואר ברמב״ם, ועיין תוספות חגיגה כתבו בשם יש מפרשים, דעבד אינו מצווה על פריה ורבייה, והתוספות דחו דבריהם ומביאים ראיה מן הירושלמי, דעבד חייב בפריה ורבייה. אז הנה עבד כנעני חייב בפריה ורבייה. אבל זה, בואו נעבור לעמוד הבא, נדלג קצת. מנסה המנחת חינוך להבין איך מצווים עבד על פריה ורבייה אם הוא במצוותיו שווה לאישה. וזה כותב המנחת חינוך שורה 121, הוא מפנה לדיון הזה במשנה למלך בפרק י' מלכות מלכים, לטורי אבן בחגיגה בדף ב' ולפני יהושע בגיטין בדף מ"א, והמשנה למלך כתב, בואו נעבור על זה מהר, בכלל זה אינו אלה במצוות עשה שהזמן גרמה דעבדים כנשים, אבל במצוות עשה שאין הזמן גרמה או בלא תעשה דאנשים חייבות, צריך להיות רק דמעיתו מחמת זירת הכתוב כמו כאן, ובהשחטת זקן לא ימעיתו רק נשים ולא עבדים, כן, ובפני יהושע וטורי אבן כתבו גם כן, דכיוון דנשים לא עמיתו רק דהן דרכם נכבוש, הכן עבדים שדרכם נכבוש חייבים וכן בזקן עיין בדבריהם. בואו אני אסביר את זה רק על רגל אחת. מה שהם טוענים הוא שההשוואה בין עבדים לנשים הוא במה שנוגע לפטור של מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל יש מצוות נוספות שנשים פטורות בהן מסיבות שונות. חלקם בגלל שהם נשים ולא גברים, הדוגמה המובהקת שהם רומזים פה עם הזקן זה אישה פטורה מהקפת הזקן והקפת הראש. הרמב״ם, תסתכלו בעמוד הבא, הבאתי את הרמב״ם, בהלכות עבודה זרה, פרק י"ב, הרמב״ם כותב שהסיבה שאישה פטורה זה משום שלא צומח לזקן. ולכן כותב הרמב״ם, ואישה שאינה בבעל תשחית, זה שורה 162, לפי שאין לה זקן, אינה בבעל תקיף, לפיכך העבדים מועיל ויש להם זקן אסורים בהקפה. וכאן בעצם מה שעולה בדברי הרמב"ם, השאלה שהמשנה למלך והטורי אבן התלבטו, זה האם זה רק מצוות עשה שהזמן גרמה או וכל השאר עבד יהיה חייב, או אולי צריך לנסח את זה קצת אחרת. במקומות שהפטור של האישה הוא בגלל הצד הביולוגי, אז במקומות כאלה עבד לא יהיה דומה לאישה. רואים לאישה, למה ישבו עבד לאישה במצוות עשה של זמן גרמה? אז כנראה שברקע עומד גם זה המציאות החברתית השתנתה, אבל שהיה להם מקום דומה בחברה. כלומר, כמה שהיא שמעה מוזר, אני רק בשביל להמחיש את זה, בליל הסדר יש דיון עם אישה מסיבה, אני רוצה להסביר את הדיון הזה. אישה אינה מסיבה, זו לא הכוונה של יד השולחן, רק שהיא יושבת על הכיסא בנוחות, ולא יושבת עקום על הכיסא, כמו שאני יושב. זאת לא הכוונה. אישה לא מסיבה, הכוונה שהיא בכלל... היא לא נמצאת בשולחן, היא לא משתתפת בשיחה, היא יושבת במטבח. כלומר, כמו בסדרות של ה-BBC שהיינו רואים בצעירותינו, היא אוכלת במרטף עם המשרתים. זאת הכוונה. שיש דיון בגמרא בברכות, בפרק שביעי, בדף מ"ה, עם נשים, עבדים, הם מזמנים או לא וכו'. מה הכוונה? הן מזמנות לעצמן ולא מזמנות עם גברים. כי הן לא אוכלות ביחד איתם. כי המבנה החברתי שלהם היה, של אנשים, היה תפקיד יותר של לשרת. קודם נזכר את העזר כנגדו. זה היה המבנה החברתי. ובהקשר הזה, ההשוואה בין עבד ואישה, כי יש להם מעמד שווה מבחינה חברתית. הם מסעים, הם עוזרים, הם לא בעצם נחשבים מי שמנהלים את העסק. זה היה המבנה שהיה אז. יש לזה דרך אגב גם הוכחה אולי מהתורה אפילו להשוואה הזאת. בפרשת ערכים, המחירון של אישה מגיל 20 עד גיל 60 הוא 30 שקלים, של גבר הוא 50. דרך אגב, זה דבר מאוד יפה שרשי אומר שם, כשיורדים לזקנה, הגבר יורד ל-15 והאישה יורדת ל-10, באחוזים האישה יורדת פחות מהגבר. ורשי שם אומר דבר נפלא, שלאישה יותר קל להתמודד עם זקנה מאשר לגברים. ככה רשי כותב שם. פעם אחרת להאריך בזה, אני גם רואה את זה בעיניים. הקושי של גברים שיוצאים לפנסיה, בדרך גברים שכל הזמן עבדו ולא, פתאום התפרק להם הכל, לעומת זאת דווקא נשים שיכולות להמשיך דברים שהיו להם קודם, גם שיותר נשים יותר משפחתיים בגיל הזקנה, והסבתא יש לה כל מיני תפקידים שהיא הרבה יותר יכולה לעשות בשמחה, או יש לה יותר ערך עצמי. אז... בכל מקרה, הערך של אישה הוא 30, ומה המחירון של עבד? זה אנחנו יודעים מפרשת שבוע. שמי ששור שממית עבד, אז כמה הוא משלם לאדוניו? 30 שקלים, אותו מחירון. מחירון שווה, כן? וכמה מכרו את יוסף, דרך אגב, לא רק לראות שהמחירון הוא מחירון אמיתי בפרשת ערכים. וכמה מכרו את יוסף? כמה הוא היה? בן זכר, שהוא עד גיל 20, מה המחיר שלו בפרשת ערכים? 20, אותו מחירון. זה מחירון של השמי רכב של היום, זה היה מחירון העבדים של אותה תקופה, כן? אז יש גם בתורה איזשהו השוואה ביניהם, אבל עדיין יש דברים שהם באים מהצד הביולוגי. וכאן מה שהמנחת חינוך מזכיר הוא, שהמשנה למלך ניסה להגיד, כל מה שלא מגיע ממצוות עשה של הזמן גרמה, עבד יהיה חייב, לעומת זאת, מה שהוא מביא בשם הטורי אבן, והפני יהושע זה דבר אחר, זה עניין ביולוגי. כלומר, זה שאישה אין דרכה לכבוש, לא נאמר על עבד, כי עבד הוא גבר. כלומר, זה באמת נתפס שההבדל הביולוגי בין גברים ונשים הוא הרקע לפער הזה. אז עדיין אנחנו צריכים להסביר את זה קצת יותר טוב. בהמשך אני אביא הסבר של אחד מגדולי האחרונים שנתפס לעניין הזה. אבל העבד הוא מעין מקרה מבחן. רק מה שקורה בהמשך המנחת חינוך הארוך הזה, שהטורי אבן מקשה קושיה חמורה, וסביב זה המנחת חינוך מעריך מאוד, ולא הבאתי אפילו לכם את הכל. הרי עבד אין לו ייחוס, למדנו את זה פה בדף סמך ב', אז איך הוא יקיים פריה ורביה אם אלה הילדים הם לא שלו? זו השאלה שמאוד מטרידה אותו. אז המנחת חינוך נכנס לדיון מאוד מאוד רחב סביב השאלה הזאת, האם אכן עבד אין לו ייחוס, עד כמה צריך ייחוס כדי לקיים פריה ורבייה. אבל בכל מקרה, מה שלא יהיה הדבר, המשנה למלך חולק על כל ההסברים האלה. הוא אומר שלדעתו אין שום הבדל בין עבד ואישה. הוא גם חולק על הרמב"ם של הזקן, דרך אגב. הוא אומר, המשנה למלך אומר לדעתו, צריך להשוות אותם לגמרי. בכל מקרה, אם נחזור רק לשאלה שהתעוררה כאן, על איזה רקע חז"ל הבדילו בין גברים ונשים בחיוב פריה ורבייה, לעומת רבי יוחנן בן ברוקה. וזו מצווה שאפשר לקיים אותה רק בשניים. עד עכשיו ראינו שני קווים שעולים מתוך הסוגיה. קו אחד, שמטרת פריה ורבייה, לא מה שחשבנו, זה לכבוש את הארץ, וזה תפקיד גברי, והאישה עוזרת. והכיוון השני שעלה פה, לפחות שהמרשה העלה אותו, הוא שהאיש הוא אקטיבי והאישה במיניות היא פחות אקטיבית. זה כמובן צריך להחזיר אותנו לדיונים שהיה פה בדף סמך ב', נעשה קצת חזרה גם על זה, איך מקיימים פריה ורבייה. בשעתו ראינו שהמנחת חינוך אומר שמצוות פריה ורבייה היא פשוט להעמיד ולדות, אין לה מעשה מצווה, יש לה רק קיום. לעומת זאת ראינו שברמב"ם עולה בבירור שמעשה המצווה של פריה ורבייה זה מצוות עונה, זה המעשה המצווה. בעצם מה שמשתקף כאן, הייתי אומר, זה הפרובלמטיקה של איזה מין מצווה זאת. ברוב המצוות מעשה המצווה וקיום המצווה נעשים בו יחד, הם לרוב הם זהים, לעתים מבדילים ביניהם, אבל הם מחוברים אחד בשני. מצוות לולה, תיקח לולה, מצוות מצה, תאכל מצה, כן? אז למדנו שיש מצוות שתעשה מעשה אחד, נגיד אבלות, תנהג ניהוגי אבלות, הקיום הוא הצער. אבל המצווה כאן היא פריה ורבייה, המצווה היא שהילדים יחיו, ראינו אם הילדים מתים וכו', אבל מעשה המצווה הוא מצוות עונה, מרוב מצוות עונה לא יוצאים ילדים, כן? ומה, איך מכילים את זה, כן? וכאן, לפחות לדברי המהרש"ל, נראה שזה הרקע שהוא אליו. כלומר, אם אומרים שהמצווה היא מצוות עונה, אז אני יכול לדבר על הבדל בין גברים ונשים. איש דרכו לכבוש, אישה אין דרכה לכבוש. אם אני מדבר בצד החובה להעמיד ילדים, אני יותר מגיע לה וכבשוע. אולי אז את זה, את זה אני צריך להדגיש, או בכלל, להגיע לרב יוחנן ברוקה, שאני אומר, למה שהאישה היא שונה מהאיש בזה? כל כך, זה כיוון אחד, אבי חיפשוע שולה כאן בסוגיה. הסוגיה ממשיכה ואומרת, רב יוסף אמר מהכה, אני אל שדאי פרי אובה, זה התגלות של הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, וכאן הוא פונה אליו בלשון יחיד, כן? ולא כאמר פרו אובו. שזה כמובן גם פסוק מאוד לא פשוט, אבל יעקב אבינו כשהפסוק הזה נאמר לו כבר מזמן קיים מצוות פריה ורבייה, נכון? הוא מזמן קיים אותו. לא כך פשוט. מה שאני רק אעיר, שגם פה אני אעשה חזרה הדברים שלמדנו. הגמרא כאן, רבי יוחנן ברוקה, איזה פסוק הוא מביא למצוות פריה ורבייה? מבראשית א'. אולי זכור לכם דברים של רש"י. רש"י בפרשת נוח אומר שהפסוק הוא בנוח, ולא בבראשית. בבראשית זה ברכה, ובנוח... והסיבה אולי היא על רקע הסוגיה שלנו, שכן בנוח הפנייה היא רק לגברים, ואתם פרו ורבו, ולא, זה נאמר שם, סליחה, לנוח ובניו, לא נאמר שם לנשים, ואולי זאת הסיבה שרש"י הביא דווקא את הפסוק ההוא. בכל אופן, הסוגיה כאן מביאה שני נימוקים. יכול להיות שהפסוק של יעקב אבינו באמת יותר פונה לכיוון שהוזכר קודם, שמצוות עונה היא מצוות פריה ורבייה, וכאן הפנייה נעשתה ליעקב אבינו לבד. וכאן, כן, בבקשה.
זה מצווה אחרת לגמרי.
מה זה?
מצווה אחרת לגמרי. זה מצווה על ישראל או מצווה אנושית, שהחיוב לא חיוב לגברים, אבל זה אנושית.
הצליל פה יותר של המחיבשוע, של לכבוש את הארץ.
איפה?
מיעקב. יש מצווה כללית.
לא, לאט
לאט.
זאת אומרת, אני כל שדה, זאת אומרת, זה עיקר הברית. ושמיעה של ברית אבות, זה בכל שדה. זאת אומרת, שזה חלק מהברית אבות. זה לא דבר חלק מהיצירה האנושית, זה חלק מהברית אבות. וחלק מהברכה של ופרצת וכל יזריך. וזה כאילו החצת שלום בברכה, אבל זה משהו שונה לגמרי מכל הפסוקים של לא לטוב ערך, דבר יותר אנושי, יותר טבעי כזה. זה יותר קשור עקרוני לברית.
כן. ולכן זה הוגבל לגברים.
יכול להיות, כן.
כן, בסדר גמור.
זה קשור גם לברית מילה אולי.
כן. בואו נראה פה את המשך הסוגיה, ואז נראה דברים יפים של המשך חוכמה. כן, אומרת הגמרא כך. ואמר רב לזר, רבי אלה, בשום רבי לזר, רבי שמעון, כשם שמצווה על אדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה על אדם לומר דבר שאינו נשמע. מה זה עושה כאן באמצע רבי יוחנן בן ברוקה? אז מקובל לחשוב, כי זה אותו מוסר. מנען אמילי אמר רבי אלה בשום רבי לזר ברבי שמעון, אז הביאים כבר עוד ממרות שאמר רבי אלה משום רבי לזר ברבי שמעון. כן? כדאי לחשוב תמיד שרואים סוגיה שמביאה ממרות סמוכות, אם גם יש קשר תוכני, שהקשר הוא רק בשמות המוסרי. ומה הוא בא ואומר? כשם שמצווה לאדם לומר דבר הנשמע, כך מצווה לאדם לומר דבר שאינו נשמע, כן? אומר רש"י, לומר דבר הנשמע, דכתיב, הוכח, תוכיח, להוכיח מי שמקבל ממנו. אז רש"י לוקח את זה למצוות תוכחה, ואומר במצוות תוכחה, כשאדם הוכיח את חברו, שיבדוק איך הצד השני יגיב. האם הצד השני הוא יקבל או לא, כנראה לומד את זה מהכפילות הוכח, תוכיח. דיינו, אתה צריך לבדוק, יש שרוצים להגיד שזה בא מבלות תישא עליו חטא. אוקיי, כאן אני רק אומר במאמר מוסגר, כן, האמת שדברי רש"י גם עולים מההמשך, אומרת הגמרא, רבי אבא אומר, חובה, לא רק שמצווה, זה חובה, שזה רמה גבוהה יותר, חובה שנאמר אל תוכח לעץ פן, ישנאקה, הוכח לחכם ויאבקה. כן, אז זה לא רק, אז פה ברור שההקשר הוא תוכחה, והדבר הזה הופך את חובה המוחלטת. מה שהעירו פה ראשונים, בואו נראה משהו קצר, המצווה תוכחה, היא יכולה לסותר גמרא מפורשת בערכים. שם הגמרא אומרת, מי שרוצה להסתכל, הבאתי את זה בסוף הדפים, בשורה 183, שם אומרת הגמרא, מניין לא רואה בחברות דבר מגונה שחייב להוכיחו, שנאמר, הוכח, תוכיח, הוכיחו ולא קיבל, מניין שיחזור ויוכיחנו, תמוד לומר, תוכיח מכל מקום, יכול אפילו פניו משתנים, תמוד לומר, לא תיסע עליו חטא. ואז הדידקטי פה הרבה בגמרא, הגמרא שואל, עד איכן תוכחה, רב אמר עד הקאה, או שמואל אמר עד כללה, רב אמר עד נזיפה. אז שואלים פה ראשונים, איך אומרת סוגייתנו, שמצווה לא לומר דבר שאינו נשמע, אם הגמרא שם אומרת, תגיד לו את זה אפילו עד שירביץ לך, או עד שהוא יקלל אותך, או עד שהוא ינזוף בך, כן? סליחה? אז יכול להיות שזה מחלוק את הסוגיות, זה בהחלט יכול להיות. אתה יודע שהראשונים לא אוהבים... נכון, זה לא... זה מחלוק, זה יכול להיות. מה שנזכיר פה זה שני הסברים שיש אחד בראשונים ואחד באחרונים. הריטב"א לאתר, ומופיע גם בנימוקי יוסף, מבדיל בין להוכיח יחיד לבין להוכיח, בריטב"א כתוב לרבים, ובמערם שיק בתשובה שין ג' באורח חיים הוא כותב שאתה צריך לגרוס ברבים. כלומר, אתה מוכיח, כלומר, אני יכול להגיד, מוכיח לרבים, זה לעמוד פה, מאחורי הסטנדר, לתת מוסר. אני לא עושה את זה יותר מדי. זאת אופציה. ואז, מה אתה עושה לרבים? פעם אחת. או, זה הדרכה טובה לרב. מצווה, לא לומר דבר שלה, לעמוד פה על הסטנדר, ולהגיד משהו שכולם בקהל ישימו פס, בשביל מה אתה עושה את זה? אבל בן אדם יחיד, שם תגיד אותה אמת בפנים. כך אומר הריטב"א. המערם שיק רוצה להגיד שהגרסה צריכה להיות ברבים. כלומר, אם אתה מדבר עם אדם יחיד לפני אנשים אחרים, פעם אחת. אם אתה מדבר איתו לבד, אפילו עד שיקה אותך. מה שיפה בדברי המערם שיק, זה הוא אומר שני דינים בלי לדעת לדבר בריסק, אבל הוא שואל את זה, למה שיהיה הבדל? והוא בעצם אומר שם את היסוד הבא. מצוות תוכחה יש שני דינים. דין אחד זה לנסות לשנות את דרכיו. זה דין אחד. אבל יש עוד דין. אם אנחנו רואים מישהו שעושה משהו, ואנחנו לא אומרים כלום, זה כאילו נראה שאנחנו תומכים במעשה. זה אומר שאנחנו אפילו מעודדים את זה אולי, כי הוא אדם עושה מעשה, הוא רוצה לראות איך הסביבה מגיבה, הוא רוצה לראות את זה. וכאן הטענה שלו היא, שכשזה נעשה בפני אנשים אחרים, די בפעם אחת כדי להראות את ההתנגדות שלך למעשה. לעומת זאת, כשאתה נמצא בינך לבינו, אתה מנסה לשנות אותו, אז אפילו עד שירביץ לך. ככה הוא טוען, זה יסוד מעניין למצוות תוכחה. מה שמעניין ברמב"ם זה שברמב"ם ברור זה לא דין בכלל בתוכחה. רמב"ם בהלכות דעות, בפרק ה', רמב"ם מביא את זה כשהוא בא לתאר איך החכם מדבר. אז הרמב"ם אומר, החכם שוקל את הדיבור שלו. רמב"ם בכלל צריך לדעת, כשלמדנו מועד קטן, יש פה מישהו שהיה? אז למדנו אז איסור שאלת שלום, אולי מישהו זוכר, ראינו שהרמב"ם בכלל היה נגד לדבר יותר מדי. רמב"ם דגל טוב לדבר רק דברי תורה או דברים הכרחיים לקיום הגוף, ומעבר לזה עדיף לשתוק. כך הוא חשב. כאן בלכות דעות הוא מתאר איך חכם מדבר, ועל הרקע הזה הוא אומר, החכם לא מבזבז מילים, ואם החכם רואה שאין תועלת במילים הוא לא אומר אותם. אבל זה חלק מתפיסה כוללת שלו על דיבור בכלל, ובהקשב הזה הוא מביא את סוגייתנו, והוא אומר, אם רואה שדבריו מועילים ונשמעים אומר, ואם לאו שותק, שזה ממש הממרה הזאת, אבל בניגוד לרשי וגם לשורה הבאה בגמרא, שזה הכל בהקשר של תוכחה, הרמב"ם אומר את זה באופן כללי, כיצד לא ירצה חברו בשעת כעסו, למה? זה מועיל. ולא ישאלו על נדרו בשעה שנדר, למה? כי נדרים הולכים יחד בעולם של חז"ל, תלמדו משניות נדרים עם כעס. רוב הנודרים במשניות, הם כעסו, אז הם נדרו. הם בעצם הגזימו במה שהם רוצים להגיד. ולא ינחמנו בשעה שמיטול מוטל לפניו, למה? כי זה דבר לא נשמע, למה? ושהוא ברול עד שיקברהו, וכן כל כיוצא באלו. אז רק צריך לדעת שלפי הרמב"ם זה דין כללי. וזה לא רק דין בתוכך. תזכרו את זה כשנגיע למשך חוכמה, אוקיי? אז זה ממשיכה הגמרא ואומרת, ואמר רבי אלה, משום רבי אלעזר ברבי שמעון, מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום, שנאמר, אביך ציווה, כה תאמרו ליוסף, אנא, סנה. כן, וכאן לכאורה ההנחה הפשוטה היא, ורשי בויחי כותב את זה במפורש, שיעקב, הוא לא ציווה את זה, לנו יותר מדי זמן, אז אני רק אגיד מהר, מי שמסתקרן, ערוך לנר, שמתי אותו בדף, נורא התלבט ואמר, מה, אז מותר לשקר? נתנה השלום, אז מה? אז אני רק העיר במאמר מוסגר, שכל מי שמסתכל בתורה, פשוט בפשוטי המקראות, רואה שהתורה אוסרת לשקר תמיד בהקשר של דינים, של בית דין, של בית משפט. בפשוטם של מקראות, אין איסור לומר משהו שלא מתאים למציאות, אם זה לא פוגע באף אחד, אלא איסור בשקר הוא שזה פוגע. אם אני משקר בבית משפט, ובגלל זה מחייבים מישהו, או מזכים מישהו, אז זה פוגע. אבל אם אני אבוא עכשיו וספר בובי מייסס, כן, סיפורי סבתא, סיפורי בדים, דברים שלא היו ולא נבראו, אבל אף אחד לא נפגע מהדברים האלה, בפשוטם של המקראות, אני לא יודע אם זה מומלץ, כן, אבל, וגם פה, כבר למדנו את זה פה, אבל זה לא אסור, זה לא נכלל בלב. גם את זה למדנו פה, זוכרים, עם רב, עם, שאשתו מכינה לו אוכל הפוך, גם אז ראינו, אז רב אומר לו, מדבר שקר תרחק, אל תעשה את זה. אבל בפשוטם של דברים, האיסור של שקר הוא לפגוע, דרך אגב, זה נכון גם על רכילות ולשון הרע, אבל מי שמסתכל על הפסוקים שאוסרים לא תלך רכיל בעמך, זה בהקשר שזה פוגע באנשים אחרים, לא סתם שדיברו עליהם. אלא כמו הדוגמה של דואג האדומי עם נוב עיר הכהנים, הרגו אותם בגלל מה שאמרו. וככה זה גם בפשוטם של דברי תנאים, בירושלמי זה פשוטם של דברים, זה האיסור של רכילות. ועל רקע הזה מבינים יותר טוב למה מפני השלום. אז זה מותר, אם זה לא פוגע, אם זה מועיל, זה מותר, כן? אם הרקע התפיסה שראינו ברב, רגע, תתרגל לא להגיד דברים לא נכונים, צריך מאוד להיזהר בזה, כן? רובק, זה, מה שערוך לנר רוצה להגיד הוא שהם אמרו שק שנקרא שקר לבן. הם אמרו משהו שהוא דו משמעי, כמו, אולי זה יפריע לכם גם בילדותכם, כמו שזה יפריע לי תמיד. הרשי המפורסם על אנוכי, ניסב בחוריך, כן? טוב, אני לא שיקרתי, אבל איך הוא הבין אותך, כן? טוב, בכל מקרה, ממשיכה הגמרא ואומרת, רב נתן אומר, זה מצווה לשנות לפני השלום, שנאמר, ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול, והרגני, אז מה הקדוש ברוך הוא מייעץ לו? איך לשקר בעצם? שאני רק אספר, במאמר מוסגר, יש פה כמה שזוכים את יושי פרג'ון, שלימד אצלנו אז יושי סיים לפני כמה חודשים דוקטורט שלו, והוא היה על השקרים בתנ"ך. אז כל מי שהנושא הזה מסקרן אותו, אם נביא אותו לפה, אתם זוכרים, נלחץ פליי ונהיה פה הרבה זמן, כן? אבל יש לו המון מה להגיד על זה, כן? על השקרים בתנ"ך, כן? אבל הנה, הקדוש ברוך הוא מלמד את שמואל איך לסבן, כן, הלאה. דבר רבי ישמעאל תנא, גדול השלום, שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו, ובעיקר הכתיב, ואדוני זקן, ולבסוף כתיב, ואני זקנתי. כלומר, שרה אומרת, ואדוני זקן, ואילו מה, הקדוש ברוך הוא מספר לאברהם ששרה אמרה, ואני זקנתי. אז כמה חשוב, אני רק אגיד ביחסי אנוש, מי שחושב שתמיד צריך לעמוד על האמת בכל מחיר, זה בעיה, ויש פה השתקפות, אני מניח שכולם זה עובר להם בראש, מחלוקת בית שמאי, בית הלל, על קלה נאה וחסודה, או קלה, כמות שהיא, ואפשר להאריך הרבה, אבל אנחנו רוצים לגמור את הפרק היום, כן? אז אומרת הגמרא, רבי יוחנן ברוקה אומר, איתמה, רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, אחד אמר הלכה כרבי יוחנן ברוקה, ואחד אמר אין הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. תסתיין, רבי יוחנן עוד אמר אין הלכה. דייתיב רבי אבאו וכאמר משמי דרבי יוחנן הלכה. ואדרינו רבי עמי ורבי אסי להפג, גם אני עושים את זה פה, כל מיני פרצופים עשו לו, כן? אז מה, ואיקא דאמרי רבי חייא בר אבא אמר, ואדרינו רבי עמי ורבי אסי להפג. יש שתי מסורות, ומי הם עשו פרצוף? עכשיו כאן עולה השאלה, זה כמעט כמו מה שנאמר, למה עשו פרצוף ולמה לא? אמרו לו בפרצוף, כן? ואומרת הגמרא ככה, אמר רב פאפא, בישלמה למען דאמר רבי אבאו אמרה, משום כבוד בי קיסר, לא אמרו לי ולא מידי. רבי אבאו היה מקורב לקיסר, אז לא רוצה להתעסק איתו, רק עשו לו פרצוף. אבל למען דאמר רבי חייא בר אבא אמרה, לי אמרו לי, לא אמר רבי יוחנן האחי. וכאן יש חיזוק, דרך אגב, רבי חייא בר אבא הוא חכם, שהוא אחד ממביאי המסורות הארץ ישראליות בשם רבי יוחנן לבבל. זו גמרא שלישית שאני מכיר, שבה הגמרא מדברת על כמה הוא מאמן. ומה הגמרא אומרת כאן? שהמסורת של רבי חייא בר אבא היא המדויקת. יש גמרא כזאת בברכות בדף למדחת עמוד ב' בסוגיית שלקות, שם הגמרא מביאה שתי מסורות בשם רבי יוחנן, והיא אומרת, רבי חייא בר אבא מדויק, ואותו דבר בגמרא בברכות בדף למד ג' על הבדלה. אז זו גמרא שלישית שרבי חייא בר אבא יודע לדייק, ועל זה אומרת הגמרא, מהווי עלה תשמע. ואמר רבי אחא בר חנינא, אמר רבי אבאו, אמר רבי אסי, ובדהווה כמד רבי יוחנן בקנישתא דקיסרי, ואמר, יוציא ויתן כתובה. ואינו היה שם מקרה, כן, שהאישה טבעה מבעלה לגרש אותה כי הם לא ילדו, והוא חייב אותו גם להוציא וגם ליתן כתובה, כלומר הטענה שלה לגיטימית, וכאן רוצה הגמרא להבין למה, ואיס על כדת אחלה מפקדה, כלומר אם היא לא מצווה על פריה ורבייה, אז אין לה זכות לתבוע שיגרש אותה, אז לא יהיה לך ילדים. כתובה מה יביא אתה? סימן שמה? שהיא מצווה. דוחה הגמרא דימה בבר מחמד טענה. כי ההיא דעתה היא לקמד רבי עמי, אמרה לי, הב לי כתובה, אמר לה, זיל, לא מפקדה. אמרה לה, מסיבו דילה, מה הייתה ועלה דאך איתתה. ומה יהיה עליי כשאני אהיה? סקנה. וכאן בעצם, מה עושה הגמרא? שמה הצידה את השאלה אם אתה מצווה או לא, ומה היא מכניסה בעצם? את הכמיהה אנושית הפשוטה, שאנשים רוצים דור המשך. אולי מסיבות תועלתיות, אולי מסיבות אחרות, אבל לא הכל הוא שפת מצווה. ומה אומרת הגמרא? זה לגיטימי. אומרת הגמרא, אני קורא, אמר כי הא ודאי כפינה. ואז הגמרא מביאה סיפור. היא דעתי לקמד הרב נחמן, אמר לה, לה מפקדת. אמרה לי, לה באי אחית את החוטרה ליד האומרה לקבורה. כלומר, מה, אני לא צריכה שיהיה לי מישהו שיחפור לי את הקבר עוד פעם? אני לא חייבת, אז מה? אז בן אדם לא רוצה ילדים, כלומר, הרצון לילדים תלוי במחלוקת של רבי יוחנן בן ברוקה וחכמים, אמר, כי אה ודאי כפינה. ואז הביאה הגמרא סיפור, יהודה וחזקיה התאומים היו, תשמעו איזה לידה הייתה שם. אחד נגמרה צורתו לסוף תשעה, ואחד נגמרה צורתו לתחילת שבעה. לא יודע אם זה אפשרי מבחינה רפואית, אבל היה לה תאומים, אחד נולד בסוף החודש השביעי, ואחד בסוף החודש התשיעי. הייתה חודשיים בחדר לידה. בקיצור, היא יותר לא רוצה. לא מופרך. יש תיאורים כאלה, אבל מה המסקנה שלה? היא לא רוצה יותר ילדים. זאת המסקנה שלה. מספיק לה. כאילו, ומה בעצם הגמרא מכניסה פה? שהיריון זה... זה מסוכן וזה סבל. זה מה שהגמרא מכניסה כאן. יפה. יפה, בוא מיד נקרא את המשך חוכמה ביחד. מה זה מצוות פריה ורבייה לגבר? אמרנו, מצוות עונה. הוא נהנה מזה. מה זה לאישה? תראו מה זה דורש ממנה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אני קורא, יהודי דוויתו דרבי חייא, הבו לו צער לידה. שנאי מנה ואתה לכבד רבי חייא, מה היא עשתה? היא התחפשה, שנאי מנה, היא החליפה את הבגדים, היא התחפשה ובאה לפני בא. עכשיו אני מזכיר לכם שרבי חייא ואשתו לא כל כך הסתדרו, אתם זוכרים את זה? בדף סמך ג' עמוד א', שם כתוב שרבי חייא היה אהבה כמצר אלי דוויתו, לא מתחייף זאת האישה, אבל היא משנה מנה, אתה לכבד רבי חייא, אמרה, אית את המפקדה פריה וריביה, אמר לה, לא, אז מה היא עשתה? ממש התוספתה שפתחתי בת השיעור. אז לה, אשתה, שמה, דאקרתה. היא אמרה, היא בעצם אמצעי מניעה, כוס של הקרין, לא רוצה את הילדים, אני לא חייבת. לסוף, עגלה עם מילתה, אמר לו, איקו ילדתי חד הקריס האחריתה, דמר מר יהודה וחיזקי אחי פזה, ותוי אחייתה ולא מיפקי, כן, אחוותה. עדיין לא הייתי רוצה עוד ילדים. בטח, שהייתי בהיריון, כן? וזה בא משך חוכמה. ואומר, למה הגמרא מביאה את כל הסיפורים האלה בסוף? כי פה נמצא הסבר שלישי, או דעתו זה ההסבר, למה לא מצווים נשים בפריה וריביה, ואני אבקש שנקרא את זה יחד. אני אומר, המשך חוכמה, בפרשת נוח, מי שירצה לעיין, משורה 80. שורה 80. לא רחוק, אומר המשך חוכמה, למר שפטרה התורה נשים מפריה וריביה וחייבה רק אנשים, כי משפטי השם ודרכיו, דרכי נועם וכל נתיבותיה השלום. ועכשיו הוא הולך להוכיח קודם כל את העיקרון הזה, שהתורה דרכיה דרכי נועם, ולא עמסה על הישראלים מה שהם ביכולת הגוף לקבל. התורה לא נאבקת בגוף. ומכל דבר האסור לא מנע התורה בסוגה היתר, ויש גמרא מפורסמת פרק כל הבשר, כל דבר שהתורה אסרה, היא תירה דבר דומה עם אותו טעם. מה המשמעות הגמרא הודעת המשך חוכמה? היא לא נגד הטעמים האלה, התורה לא נגד שנהנה, התורה לא נגד שהאדם יהיה לו מגוון טעמים. הלאה. משום זה לא מצאנו מצווה להתענות רק יום אחד בשנה, וקודם הזהירה וחייבה לאכול. כך הוא מבין את המצווה לאכול בערב יום כיפור. לא יום כיפור זה לא יום סבל. צריך לאכול לפני כן. וכן לא מנע המשגל מכל בניה לבד ממשה רבינו. כפי שלא היה צריך לגודל, שלא היה צריך לגודל מעלתו, לזהירות גופו. ויותר מזה, במלחמה, בית הניצחון, לגודל החום, מרחבת הלב, ידע כלדירותי, אז לא ייתכן לעצור בד הרוח ואת קשקו באשת יפה תואר. והתירה התורה יפה תואר אשת איש, כמאמרנו דיברו התורה אלה כנגד יצר הרע. וכאן, זמרנו זה פה ברשת כי תצא, מישהו אולי זוכר, מה זה המושג, לא דיברו התורה אלה כנגד יצר הרע. התורה מכירה ביצר האנושי, התורה משוחחת איתו, התורה מקבלת אותו כנתון, נכון, היא רוצה לתאר אותו, לקדש אותו, אבל היא לא מדכאת אותו, או לא מכירה בקיומו. ואז הוא אומר, ומצינו, חיה זאת לאבן פינה, לאבות הקבלה, שפטרו מייבום, מי שמתו בניו אחר כך, במקרה באמת נורא, משנה ביבמות, אדם שמת, והיו לו בנים, ואז מתו כל בניו, אז לכאורה, זרע אין לו, אז שאשתו תהיה חייבת ייבום, אמרו, דרכי הדרכי נועם. זה דבר לא עולה לדעת. ואם כן, נשים, אומר משך חוכמה, שמסתכנות בעיבור ולידה, וצריך לזכור שתמותת הנשים היולדות גם היום קיים, אבל בימי חז"ל זה היה אחוזים גבוהים מאוד. בעצם לצוות אישה על פריה וריביה זה לצוות עליה לסכן את החיים שלה. הוא אומר, זה לא דרכי נועם. הוא ממשיך ואומר, משום זה אמרו מיתה שכיחה, לא גזרה התורה לצוות לפרוט לרבות על האישה. כלומר, היא יכולה לבחור. ובעצם צריך לבחור להיכנס למצב הזה. וכן מותרת לשתות כוס הקרין וכעובדה דיהודי דוידו דרבי חנינה, זה הגמרא שעכשיו קראנו. למה הגמרא הביאה את זה? הוא אומר, הגמרא הביאה את זה כדי בעצם מה לומר לנו? תראו מה זה להיות בהיריון. זה הסבר למה לא ציוו, לא היו מצווים עליה, היה אסור לשתות כוס של הקרין. רק מה? הקדוש ברוך הוא ידע שהוא לא יצווה אותם, אז מה הוא עשה? משהו אחר. רק בקיום המין עשה בטבעה שתשוקתה להוליד עזה משליש. נשים עשו את זה כי הן רוצות, לא כי הן חייבות. מוצאנו לרחל שאמרה, אבו לי בנים ועם עין מתה אנוכי. ובזה ניחה. הד אמר רב יוסף, פרק הבא לי ומתו, ואין נשים מצוות בפריה ורביה, מהכה, אני כל שקי, פריה ובה, ולא כמר פרובו. למה? אז הוא מסביר. זה באדם וחווה שברך אותם קודם החטא, לא האיש שלא היה לצער לידה. היה מצוות שניהם בפריה ורביה, ואמר לפרובו, אבל לאחר החטא שהיה לצער לידה, היא רוב פעמים מסתכנת מזה. עד כי אמרו, אישה נשבעת שלא תזדקק לבעלה, כן? לכן בנוח, אף תכתיב, ביום עליהם פה הורבו, הלא כתיב קודם, ויברך את נוח ואת בנם, ובנשיהם לא הזכיר, שאינם בכלל נצוות פה הורבו, ויעקב כאמר פה הורבה, וזה נכון. ואז הוא מוסיף עוד נימוק, עוד ייתכן, לומר, בטעם שפטרה התורה נשים מפריה ורבייה, משום באמת הלא הטביע בטבע התשוקה, ובנקבה עוד יותר, כמו שאמרו, תו באמת תבטנדו, ודי במשי מוכחת בטבע. כאן זה הפוך ממה שהוא אמר קודם. קודם הוא אמר, אי אפשר לצוות על דבר כל כך דורש, כל כך תובעני, כל כך מסוכן. אבל היות ואחרת לא היו ילדים, אז לכן מה הקדוש ברוך הוא עשה כתיקון? הוא הטביע את זה בטבע האנשי שהיא תרצה לעשות את זה, למרות שזה מסוכן, למרות שהיא לא חייבת. מבחירה. פה הוא אומר דבר הפוך. זה מתחיל בטבע האנשי, שנשים רוצות. אני אפשר להזכיר פה את דברי גם חנה בגמרא בברכות, שאומרת לו, יש לי איברים בגוף שנועדו רק להולדה, מה שלא נכון על גברים. כלומר, זה מוטבע לגמרי. עכשיו, מה שהוא אומר כאן זה דבר הפוך. דברים שמוטבעים בטבע האנושי, התורה לא מצווה עליהם. אנחנו המון נזכר, עולה פה, גם בשיחות בשבת, גם בלימוד פה, שדרך ארץ קדמה לתורה, הכוונה, התורה לא מצווה על דרך ארץ, מהסיבה הפשוטה, לא מצווים אותך למשום, לא מצווים אותך לאהוב, לא מצווים אותך להתאבל, לא מצווים אותך להתפלל, כי זה דברים שעושים באופן טבעי, התורה לא מצווה על מה שנמצא בתוך הטבע האנושי. והוא ממשיך ואומר, ועל כן, בעיקר המצווה היא כמו דתנה ביבמות ויבטל הפריה, אלא אם כן יש לו בנים. ואם נשא אישה ולא ילדה, הוא חייב לקחת אישה שיש לה בנים. ומדרך התורה לבלי לגדור הטבע, כלומר התורה לא יכולה גם לצאת נגד הטבע, כי היוצא בזה אמרו דרכי הדרכי נועם כמו שכתבתי. עכשיו תראו דברים מדהימים שהוא כותב. פה זה הופך להיות מודרני לגמרי. ולכן נגזור על האישה כי תנסה לאיש ולא יוליד, תצא מאהוב נפשה ותיקח איש אחר. כלומר, כשאנחנו למדנו פה את כמה שבועות של להתגרש, שלא יולדים ילדים, זה עמד לנו ברקע, ראינו שהריבש כבר אומר שבזמן הזה זה לא נוהג. ותראו מה הוא אומר פה בעצם, הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, אם אישה הייתה חייבת בפריה ורבייה, אז אם היא לא יולדת אחרי 10 שנים, היא לא יכולה לבחור להמשיך לחיות עם אהוב נפשה. היא חייבת להתגרש. זה נגד הטבע לאהוב השנו ולשנוא האהוב, רק בשביל ילדים לוותר על אהבה, הוא אומר, זה נגד הטבע. איי, מה עם האיש? אז תראו מה הוא אומר, ורק האיש לא אהבה את זה, אבל תשמעו, ורק האיש יכול לישא עוד אחרת, תראו את יעקב, או דיברנו פה על אלקנה עם חנה ופנינה, הוא המשיך לאהוב את חנה. זה לא גרם לגבר התנגשות ברומנטיקה, באהבה שלו. ולכן הוא אומר, היות ואישה לא יכולה לנסה לשניים, מסיבות מובנות, אז היא חייבת להחליף בעל ובעל. הוא אומר, איך אפשר לטבוע דבר כזה? ומה זאת, גבר לא חייב להחליף, הוא יכול עוד. אז עליו הטילה התורה המצווה, ואז הוא אומר משפט מאוד יפה, וזה המשך המאמרים שאמר רבי עזר ורבי שמעון, סוף פרק הבא לי ואיתו ודוק. ומה הוא מתכוון במשפט האחרון הזה? למה הגמרא הביאה את כל המאמרים של רבי עזר ורבי שמעון? לא רק כי זה אותו שם של מוסר, אלא כי פה נמצא ההסבר שפטור האישה מפריה ורבייה. לא רק בתוכך אסור לומר דבר שלא נשמע, מי עוד, תראו איזה חידוש, מי עוד לא יכול להגיד דבר שלא נשמע? הקדוש ברוך הוא. התורה לא תגיד דבר שלא נשמע. כלומר, היכול להיות שהתורה תגיד לאישה, את חייבת לסכן את החיים? אין עוד מצווה שמישהו מסכן כך את חייו. אין עוד מצווה שככה סובלים. אין עוד מצווה שבגללה יגידו לך לוותר על האבות שלך. התורה לא צוותה את זה. כן, בבקשה.
במלחמה. כמו שהמנחת חינוך אומר, עצם המלחמה זה סכן את חייו, וזה חלק מהמצווה, וגם הכבשורה שקשור לזה, למה לא נאמר שזה אותו דבר לגבי לידת האישה?
קשה. קשה. יש לך תירוץ, כן. משלחים את מי שלא יכול, כן? אוקיי, יכול להיות. בכל מקרה, אלו הדברים של המשך חוכמה, כן, בבקשה.
איך אפשר לחייך את האיש
בצבא כדי שהוא מסירה לך? אם אישה לא חייך, אבל איש לא יכול לפרצח אישה.
נכון.
אם
שום אישה לא נמצא, לא מגיע לי, אם אתה איש יש צורך בעיה. אז
בוא נגיד תודה שאנשים שלנו רוצות. בוא נגיד תודה.
גם האיש,
זה רצונו
לא.
כן. ומי שבכל זאת אוהב את צוות המצווה, שזה מה שאני שומע ממך, אז אני רק אעיר ובזה נסיים, כן? זה סיימנו את המצוות של פריה ורבייה, בסדר? בפעם הבאה אני צריך עוד להיין קצת, אבל מאבן עזר סימן א' נראה לי שנעבור לסוגיה בקידושין של גיל הנישואין, ולמוד תורה ונישא אישה, ואז כבר נבחר עוד ועוד נושאים, כן?
אולי תמיד לא טוב להגיד את זה, אבל אני זוכר שכאילו האישה תמיד אומר אחרי לידה זהו, לא עוד, אבל אחרי זמן מה הם מסכימים שיהיה עוד, אבל מיד אחרי שזה תרי בראש.
הוא הזכיר את זה, הרי הגמרא אומרת, מה שהוא הזכיר זה הגמרא שואלת למה יש קורבן חטאת ליולדת, כי בזמן הלידה היא נשבעת שהיא לא תעשה את זה יותר. אז בכל מקרה אני רק אגיד הרב אביעד לכיוון שאתה רצית, תוכל עוד פעם בחבילה הזאת קצת מקורות, שיש כאלה שבעצם במקום להסביר את שיטת חכמים, שבעצם משהו משחוכמה אומר, נשים עושות את זה כי הן רוצות, כי הן טובות לב, כי הן מתנדבות, לא כי הן חייבות, כן? שיש גם קו שעובר דרך חלק מהמקורות שלנו, שמנסים, אומנם פוסקים כחכמים, אבל מנסים להכניס מימדים מסוימים של רבי יוחנן בברוקה, שאישה חייבת. עם זה, אני רק אזכיר, תוספות וגיטין בדף מ"א, שנשים חייבות במצוות. שבת, פטורות מפריה וריביה, הן חייבות בשבת, קצת חייבתי אותם, או אם זה, הבאתי פה שלוש תשובות, שתי תשובות של הרן, ורן בקידושין, הגמרא אומרת בקידושין, בדף מ"א, שלמה כתוב, האיש מקדש בו בשלוחו, שמצווה בו יותר מבשלוחו, והגמרא אומרת את זה גם על האישה. ושואל הרן שם, אבל אישה לא חייבת בפריה וריביה, אז מה זה שיש בה מצווה? אז הרן שם בקידושין, זה הרן די ידוע, הרן אומר שהיא מסייעת לאיש. בתשובות הרן, הרן אומר יותר מזה, שהיא לא חייבת בפריה וריביה, אבל אם היא יולדת היא מקיימת מצוות פריה וריביה. בלשון של בריסקאים אני אומר, אין חיוב, אבל יש קיום. זה לא שהיא מופקעת מהמצווה הזאת. כלומר, אומרת זה בצורה הבאה, כשאישה יולדת היא מקיימת מצווה, זה לא שהיא עושה פעולה ניטרלית, כן? כלומר, זה לא שהציווי לבד מגדיר אותו כמצווה. מצד שני, הרן כותב במפורש במקום אחר שזה לא מצווה גמורה. אני אמר את זה בצורה הבאה. זה שזה לא מצווה דווקא יותר משחרר אותם. כלומר, זה נשמע לא שוויוני, אבל המצווה נורא מגבילה. המצווה תובנית. המצווה התובנית, אני גם אומר, היא תובעת מאישה יותר ממה שהיא הייתה אמורה לתבוע מאיש. וזה אומר המשך חוכמה, תביעה כזאת לא ניתן. בסדר, תודה רבה רבי חיים בן עקשיא שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא